שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים, בשבועות האחרונים אחרי התופת האיומה והטרגדיה הלאומית שפקדה את עם ישראל. אנחנו כבר דנו בכמה סוגיות במקום הקדוש הזה שקשורות לטרגדיה האיומה הזאת שאנחנו חווינו בשמחת תורה האחרון בדרום, ולצערנו הדברים מתלקחים גם בגזרה הצפונית, ומרגישים את כל ההתקוממות האיראנית והתמיכה, אם זה בנשק ואם זה תמיכה מורלית שהאיראנים נותנים גם כן לחיזבאללה ולחמאס. ויותר מהכל התימנים התעוררו שהם זרוע ארוכה של איראן, כמובן שהיא מחמשת אותה, גם שהיא מכחישה את זה, וממילא אתה מבין שהקדרה הולכת ובוערת והקלחת הולכת וגואה, ואנחנו נמצאים כאן במצב מאוד רגיש בארץ קודשנו. אני אגיד לכם את האמת, שמאז הפלישה חסרת הרחמים והאנושיות והפשעים הבלתי נתפסים שעשו חמאס לתושבי הדרום, אנחנו מחכים לראות מתי צהל ייכנס בהם. אנחנו מחכים לראות מתי באמת יקטשו את עזה. אז מה שעשו עד עכשיו זה פשוט הורידו להם בניינים. רצחו לנו תינוקות ולהם הורידים בניינים. ולפני שמורידים להם בניינים, גם עוד מזהירים אותם. תלכו ימינה, אנחנו מציעים לכם לפנות שמאלה, אנחנו מציעים להם. כמובן שזה נראה מאוד מגוחך. עברו כבר כמעט 3 שבועות, המילואימניקים, החיילים, כל הצבא נמצא בדרום, ועד עכשיו לא נכנסו. הם באו חדורי מוטיבציה, הם באו אנשים שבאו להיכנס ולנקום את נקמת דם עבדיו השפוך, כולם הגיעו בכל הכוח, והם יושבים שם 3 שבועות ואין להם מה לעשות שם. וכבר האמריקאים התקררו ואומרים אולי תוותרו על פלישה רגלית לעזה, ואנחנו רואים גם שמדינות ערב כבר ומדינות אירופה אפילו כבר מתחילות לשנות כיוון. בהתחלה כשראו את כל הטרגדיות כולם היו איתנו, תעשו מה שאתם צריכים, ופתאום כולם מתקררים. למה? כי עד עכשיו לא נכנסו לתוך עזה ולא הפציצו אותה, ואם היו עושים את זה בשלושה ימים הראשונים, כשהזעם עלה, כשהלב היה גדוש בצער, והעיניים היו גדושות בדמעות, אז היו מחסלים את עזה, אף אחד לא היה מדבר. אבל את ההמתנה הזאת, ההמתנה הכושלת הזאת, והמדיניות הרופסת הזאת של הממשלה, גם שהם יכולים להגיד, אתה לא יודע מה הולך בפנים, ויש החלטות בקבינט, כל מיני פרטים ביטחוניים שאתה לא ער אליהם, אתה לא מודע אליהם, כל אלה מילים יפות, אבל בפועל אתם איבדתם את השעת כושר למלחמה הזאת, וחבל, כי אנשים באו חדורי מוטיבציה, אנשים באו עם רצון לנקום, ובמקום זה, או לפחות להגן, לא נשתמש במילה לנקום, לא סתם זה נקרא צהל, צבא הגנה, באנו להגן על עצמנו ועל הילדים שלנו, וכל זה הולך ומאבד לאט לאט את ההשפעה שלו כשהזמן עובד לרעתנו. אז מה אני אגיד לכם, השם שם את הצמרת הזאת עלינו, השם שם את כל המפקדים האלה עלינו, את האלופים האלה שהוכיחו את הכישלון המביש בדרום, וגם את הצמרת הפוליטית הכושלת, 64 מנדטים והיא כושלת בצורה מבעילה הממשלה הזאת, וגם כל הראשים למיניהם, אם זה ראש המוסד וראש השב"כ וראש המודיעין, סבלנו מרורות לעד ולענה, סבלנו מהם, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים מהצרה הזאת. מה שיותר מטריד כרגע זה לא רק עזה, זה השאלות שהתעוררו מעזה. והשאלות שאני מקבל ובאים אליי ומתקשרים אליי עם שאלות, הן טרגדיות בצורה המחרידה ביותר. אין לי מילים אפילו לתאר לכם איזה שאלות באים אליי. היום אנחנו רוצים לעסוק בשאלה אחת מהשאלות האלה, שמה אני אגיד לכם, חשבתי פעמיים אם להתעסק בסוגיה הזאת, כי היא כואבת, היא עצובה, אבל כבר כולנו דואבים בלאו אחי. אחרי המראות האיומים שראינו, מה שלא ראינו בשואה, שאפילו הנאצים לא התעללו בגופות בצורה כזאת מחרידה, וכן עשו את זה החמאסניקים שקיבלו השראה ישירה מדאש, אז מה כבר אני יכול עוד לצער אתכם יותר ממה שכבר כולנו בצער? אז אמרתי, אולי נשתף אתכם בשאלה שהתקשרו אליי, שאלה מבעילה שהתקשרו ושאל אותי בחור צעיר, שבאותה מסיבה, היה שם את המסיבה המפורסמת הזאת, ואולי ככה משער פרופסור מרדכי קידר, שזה מה שגרם לחמאס לפרוץ קדימה, כי הוא היה צריך לעשות את הפעולה הזאת מתואמת עם חיזבאללה ועם איראן, והם היו צריכים כולם לתקוף את ישראל באותו היום, ואז ישראל הייתה נכחדת חלילה. אז מה שמרדכי קידר משער, שמה שגרם לחמאסניקים לצאת באותו השעה, זה היה אותה מסיבה של עוללות. היה שם מסיבה גדולה, מאושרת, לא יודע מי מאשר מסיבות בעזה, אבל כנראה שזה לא המסיבה הראשונה. רובם היו מסוממים, היו שיקורים, היו מסתולים, וזה מה שגרם לחמאסניקים לבוא. כולם לא מאופסים, אף אחד לא מאוזן. ברגע אחד אנחנו קוצרים שם אולי 300 איש, חשבו על יותר, אבל ברוך השם שהגיע רק ל-280, 300 איש. אני מדבר רק אלה שמתו במקום. כל אלה אחר כך שמתו בבתי חולים ומהפצעים, אני לא מדבר עליהם. שאלות ותיאורים שבאים אליי ממה שהיה במסיבה הזאת, אני לא מצליח להירדם. אני אומר לכם, אתם לא תאמינו. אחד השאלות הטרגיות ששאלו אותי השבוע, ובאמת שאלה מאוד כואבת, שהיה איזה מחבל שאנס איזה בחורה מסכנה יהודיה שהייתה שם בתוך המסיבה. ואחד המחבלים, דרך אגב, שתפסו אותו וראיינו אותו וכמובן תחקרו אותו, אז הוא אמר להם שהם קיבלו הוראה מהמפקדים לאנוס אפילו גופות. כאילו, תבין איזה, לאן הם הגיעו, איזה חיות אדם, איזה חיות אדם. כמה פעמים אמרתי לכם, לא סתם פרשת לך לך והוא יהיה פרא אדם. פרא אדם, ידו בכל ויד כל פה ועל פני כל אחד ישכון. רשי כותב, ידו בכל, כולם שונאים אותו. וזה ישמעאל כותב הפסיק תרבתי, ידו בכל ויד כל בו, כולם בוזזים המון, ישמעאל בוזז נפשות. זה מה שהם באו, הם באו על עסקי נפשות. ולרצוח ולהשמיד ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זה היה המטרה שלהם. והיה איזה בחור, הייתה בחורה אחת שאנסו אותה באכזריות. יש לי כמה סיפורים על בחורות שאנסו אותם. אני אומר לכם, אם אני אספר לכם מה שאנשים מספרים לי שהגיעו לבתי חולים, אני לא יודע איך אתם תצליחו לשרוד פה את הלילה. אבל אני לא רוצה לשתף אתכם בכל הפרטים, זה דברים מחרידים, מחרידים. תחשבו על הכי מחריד שאתם יכולים. וגם זה אני לא מאמין שאתם תגיעו לסיפורים שהגיעו אליי. אחד המקרים המצערים של בחורה שבאמת אנסו אותה שמה, ועברו כבר 3 שבועות והיא גילתה שהיא בהיריון מהמחבל. עכשיו לך תתמודד עם הסוגיה הזאת. היא בהיריון מהמחבל. זה מספיק זמן כדי לדעת שהיא בהיריון, כבר עבר כמעט 3 שבועות. היא עשתה בדיקת דם, שזה כמובן הבדיקה הכי אמינה שיש לבדיקת הריון. והתברר, והיא כמובן לא קיימה יחסי מין עם אף אחד לפני ואחרי, והיחיד שהיה איתה זה אותו מחבל שאנס אותה בפראות באותה מסיבה. עכשיו היא שואלת אם מותר לה לעשות הפלה. מה אני אגיד לכם? היום ונורא שאנחנו צריכים להתמודד עם שאלות כאלה ב-2023. אנחנו לא מדברים על פרה-היסטוריה, על זמן חורבן בית המקדש, לפני 2000 שנה. אנחנו מדברים 2023, והטרגדיות האיומות האלה, אין הטרגדיות הגופניות וכל שכן המנטליות, הנפשיות, הטראומה, הפוסט-טראומה שתלווה את האומה הזאת, גם אחרי המלחמה הזאת, המדינה לא תישאר אותו דבר אחרי זה. המון מהצמרת חייבים להכריז על הפיתורים שלהם. אנשים לא עמדו בציפיות שציפו מהם. אנשים הלכו נפשו לך באלת, הלכו נפשו לך, זלזלו, צהל חזק. מי התמודד עם השאלות האלה? הבחורה הזאת אומללה, לא יכולה לסבול את עצמה. את עצמה היא לא יכולה לסבול. איך יכול להיות עכשיו שהיא בהיריון ממחבל? אם היו שואלים אותי את השאלה הזאת בתוך ה-72 שעות לאונס, אז הייתי אומר לה מיד לקחת גלולה שנקראת גלולת היום שאחרי. יש גלולה כזאת. זה גלולה שמיועדת למניעת הריון 72 שעות אחרי האקט המיני, שזה שלושה ימים כמובן, 48 זה יומיים ו-72 זה שלושה ימים. מהרגע שבו התקיים האקט, הגלולה הזאת מועילה בפרט אם לקחו את זה בתוך ה-12 שעות הראשונות לאקט, ואין הרבון, אבל אחוזי ההצלחה של הגלולה הזאת הם גבוהים ביותר. 7 מתוך 8 נשים לא ייכנסו להיריון אם הם לקחו את הגלולה הזאת. אבל אחרי 72 שעות כבר אין אפקט לגלולה הזאת, של הגלולה שתעזור לה לא להיכנס להיריון. ובשאלה שלי, היא בכלל לא חשבה שהיא תיכנס להיריון, זה לא היה אפילו אבא אמינה שלה, היא הייתה כל כך בצער, באבל, על הדבר הנורא שעשו לה. התורה משווה אונס לרצח. כי יהיה נערה מאורסה, אם יהיה נערה מאורסה, והיא הייתה בשדה, ויבוא עליה מישהו, כמו אחד רצח, כן הדבר הזה. התורה אומרת שאונס זה כמו רצח. הרגת אותה, הרסת אותה. מהיום גם אם היא תתחתן ותהיה עם אשת איש, תמיד יעלו לפלשבקים. היא תצטרך טיפול פסיכולוגי מקצועי, ליווי צמוד, כדי להוציא ממנה את הטרגדיה הזאת. עכשיו, מה נעשה? פה מדובר על אחרי 72 שעות. לא יעזור לקחת את הגלולה הזאת של היום שאחרי. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? האם אנחנו נתיר לה לעשות הפלה או לא? אז קודם כל, באופן כללי, הזוהר פרשת שמות ודף ג' עמוד ב' כותב הזוהר, תלת היינו נדח ינשכין תמי אלמה וגר מן דיורה דקות שבריך ולוויו באלמה ובני אדן צבחין ולאי שתם הקוליאון. שלושה עבירות שמי שעושה אותם, הקדוש ברוך הוא לא שומע יותר לתפילות של בני אדם, והם גורמים לשכינה לעלות מהעולם הזה ולא לשרות ביחד איתנו. עכשיו, שאין איתנו שכינה זה נפקמינה. אין הצלחה במלחמות, אין הצלחה בעסקים, אין הצלחה בשלום בית, אין סייעתא דשמיא בכלום, שונאים את החיים, ממורמרים, עצובים. כשאדם יש איתו שכינה, הכל נמצא יחד איתו. כמו שאומר הלל בדף נון ג' במסכת סוכה, אם אני כאן, הכל כאן, וזה רמז לשכינה שנקראת אני, כמו שאומר יחזקאל, ואני בגולה. היינו, השכינה ירדה ביחד איתם לגולה. אז כששכינה נמצאת עם הבן אדם, טוב לו, נחת, כמו שמוכח מהזוהר פרשת מקץ, קצ"ז עמוד ב', אשרי עלני ומתא דשכינתא. כשאדם זוכה והולך בדרך השם, הקדוש ברוך הוא משרה עליו את השכינה, והוא הדין לאומה. וכשהאומה לא הולכת בדרך השם, הוא מתירה נישואי תערובת, הוא מתירה פונדקאות להומואים, הוא מתירה את כל מה שהתורה אוסרת, וזה הפך רצון הבורא, אז שב מאחריך, השכינה מסתלקת. אבל שלושה עבירות מכל העבירות הם הכי חמורים שגורמים לשכינה להסתלק. הזוהר אומר, 1. השוכב עם הנידה, 2. השוכב עם הגויה, 3. הממית ולד בבטן אמו, מי שגורם לעשות הפלה. היה לי איזה פעם איזה רופא אחד שבא אליי, שהוא שומע שיעורים שלי, התחיל להתחזק, יצא לפנסיה, כבר מאוד מבוגר, אולי בין 60-70, זה לא מבוגר כבר היום, אבל זה 60-70, זה די מתקדם, והוא ביקש ממני תיקון. טוב, מה עשית? איזה תיקון? מה עשית? הוא אומר לי שהוא היה רופא שעושה הפלות לנשים במשך 40 שנה. עכשיו הוא רוצה תיקון. הוא אומר לי, אז מה, אני אביא לך חי שקלים ותעשה לי מי שברך עם כפרות מעל הראש שלי? אמרתי לו, 40 שנה אתה רוצח ואתה רוצה תיקון על זה? כתוב ברבנו הארי שמי שרצח את החבר שלו לא יעזור לו עד שהוא יחזור לעולם כדי שירצחו אותו. ולארץ לא יחופר כי אם בדם שופכו. שופך דם האדם, אז באדם דמו יישפך. אפורה גולגולת אחת צפה על פני המים. הלל בא לשתות, הוא רואה גולגולת אחת צפה על פני המים. מישהו רצח אותו והכניס אותו למים. אמר הלל הגולגולת, דעטפך הטפוך וסוף מטפייך יטופון. מה שעשית עשו לך, ומי שעשה לך יעשו לו. כי גלגל בעולם, ככה זה עובד. אז עכשיו אתה כל כך הרבה שנים רוצח ילדים, ועכשיו אתה רוצה תיקון על חי שקלים? ככה אתה חושב שזה ייגמר? לא יודע מה יהיה הסוף של הבחור הזה. נורא והיום. שוט מרכבות ארגמן, רבותיי, חלק בית חושן משפט סימן מ"ב, שם אני שאלתי כשהייתי רב קהילה במיאמי, והיה לי שם איזה בחורה שהיה לה חבר גוי, קושי, גדול, והיא נכנסה ממנו להיריון, והיא אמרה שהיא לא רוצה את הילד, היא מותר לה לעשות הפלה. לא מדובר על אונס, מדובר שמה על ברצון. היה שם רצון הדדי מן היהודיה, מן הגוי הזה, הם היו חברים, עיבר אותה. מותר לה לעשות הפלה או לא? אז קודם כל את התשובה פתחתי עם הזוהר הזה. זוהר בדף ג' עמוד ב', שלושה דוחים את השכינה. השלישי זה מי שעושה הפלה, מי שגורם להפיל את הילד. אבל הבעיה העיקרית שיש לנו בשאלות האלה, כי הגמרא במסכת יבמות בדף מ"א עמוד א' אומרת, עובד כוכבים ועבד, הבעל בת ישראל, הולד כשר. גוי, שהגוי הזה הוא בעל יהודייה, אז הולד הוא הולד כשר. אז הילד הוא ילד כשר, הוא יהודי. למה? כי היהדות הולכת לפי האמא. אצל האסלאם זה הולך לפי האבא. אבל אצל היהודי זה הולך לפי האמא. ילד שנולד מאבא מוסלמי וילד יהודי, לפי האסלאם הוא מוסלמי, לפי היהדות הוא יהודי. אנחנו פה מדברים על גוי נוצרי, אבל כאן במקרה שלנו של אותו שנאנסה בחורה, הילד יהודי, אנחנו יהודים. אז גם אם היא נאנסה, הילד שיש לה הוא יהודי. כל שכן הבחורה אצלנו בסיפור באמריקה, במיימי, שאותו אחד, החבר שלה הוא גוי נוצרי, הוא לא קתולי אדוק, הוא סתם נוצרי חילוני, אבל הוא לא יהודי. האם מותר לה להפיל את הילד, הזה? כך פוסק הרמב"ם הלכות איסורי ביאה, פרק ט"ו הלכה ג', גוי ועבד, הבעל בת ישראל, הולד כשר אפילו אם אנס אותה. כך כותב הרמב״ם, הילד הזה כשר לבוא בקהל. וכך פוסק מרן אבן העזר, סימן ד' סעיף י"ט. אם הילד הזה יהודי, איך אתה רוצה להתיר עכשיו להפיל אותו? אני מדבר עכשיו על הסיפור באמריקה. תכף אנחנו נגיע גם לסיפור אצלנו, שאנס אותה המחבל. אבל איך אתה רוצה להתיר הפלה כשהילד הזה יהודי לפי הגמרא, לפי השולחן ערוך, לפי הרמב״ם? מה תעשה? הרי גם בממזר הפוסקים התחבטו אם אפשר להפיל ממזר או לא. שאלות ותשובות, חוות יאיר, סימן שם למד א', החוות יאיר היה גאון גדול, היה מבריק גדול, מה שמיוחד בחוות יאיר, לפעמים אנחנו מוצאים אותו חולק על ראשונים, זה לא דרך כבושה שהלכו באבותינו מעולם, בדרך כלל הפוסקים לא חולקים אף פעם על ראשונים, אנחנו לא יודעים ללמוד תורה, אנחנו לומדים איך הראשונים למדו תורה, היו מתי מספר שהיו חולים והיה להם כתפיים רחבות לחלוק כמה לראשונים, זה היה החוות יאיר, היה גאון גדול, ושם בסימן למד א', היה שם שאלה מאוד מעניינת על אשת איש. אשת איש שהיה איזה בחור יהודי מול השכונה שלה, מול הבניין שלה. היא הייתה תולה כביסה והבחור היהודי היה פותח את החלון כל פעם שהייתה תולה כביסה. היה מסתכל עליה והיה בכוונה מוריד חולצה, מראה לה שרירים, והיא ככה קיבלה כבר את החופה, כמה היא יכולה. והסתכלה עליו, הסתכלה עליו, דפק לה בדלת, אמרה ארלה, תשמעי, אני גר ממול, אם את צריכה כוס חלב או קפה או משהו, אז אם צריך, אז היא הבינה את הרמז, הלכה, הייתה איתו ונכנסה להיריון. עכשיו הילד הזה, מה נקרא בהלכה? ממזר. שואלת אותה אשת איש שהתעברה מהבן אדם השכן, והוא יהודי, כן? שואלת אם מותר לעשות לילד הפלה. למה? כי הוא ממזר. אז הילד הזה הוא ודאי לא כשר בישראל, הוא ממזר, ממזר מוליד ממזרים, השכינה נדחית ממנו, זה אחד כזה מקולל, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו, הזוהר אומר עליו את הפסוק, ארור האיש אשר יעשה פסל ושם בסתר. מה זה יעשה פסל? זה אותו אחד שהוא ממזר ושם בסתר, היינו איך עשה אותו? הלך בסתר ועשה מעשה עם אשת איש, אומרים אשת איש אל תקיש, זה הכי חמור מהכל אשת איש, הזוהר כתב על זה דברים איומים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. עכשיו עשיתי שיעור מיוחד על אשת איש, תחפשו את השיעור, תשמעו אותו, תזדעזעו. אבל על כל פנים, מה שאתה לומד מכאן, ששאלו את החוות יאיר, האם מותר לעשות הפלה בממזר הזה? מה אתם אומרים, מותר או אסור? ממזר, השם לא היה רוצה אותו בעולם. ארורים אבי ואימו שגרמו לי ליצור את הקלסטר פנים הזה בעולם. גמרא עבודה זרה, גמרא אומרת עולם כמנהגו נוהג, אבל הרשעים יענשו על זה שגרמו ליצור אותו בעולם. מה שחזל כן מביאים שממזר פיקח. הממזר הוא חכם, ורבנו הארי מבאר שהוא בא מערף אך ניצוצים, ולכן כל הממזרים פיקחים. לכן אתם תמצאו הרבה ממזרים שם בצמרת, הרבה פיקחים יש שם. בינתיים לא ראינו את זה, בינתיים לא ראינו את הפיקחות שלהם. בקיצור, חוות יאיר מתיר להפיל ממזר או לא? מה אתם אומרים? מתיר או לא? חוות יאיר כותב שיש ארבע זמנים בהיריון. אחד, 40 יום ראשונים, שאז הוולד הזה נקרא מיה בעלמה, היינו רק מים. אחד, שלב יותר חמור, זה 3 חודשים ראשונים, שזה זמן הכרת העובר, זמן הבחנה בין איש ראשון לאיש שני. אישה שבעלה מת, היא רוצה מיד להתחתן אחרי שבוע, מותר לה או לא? לא, למה? צריך לחכות 3 חודשי הבחנה. על מה 3 חודשי הבחנה? לדעת של מי ההיריון. אם היא עכשיו תתאבר מיד, אנחנו לא נדע אם ההיריון של הראשון או של השני. אז ממילא היא מחכה 3 חודשי הבחנה, וכבר הזכרתי שלא יאסור לעשות לה בדיקת דם או בדיקת שתל לבדוק את ההיריון, כי אנחנו לא סומכים על הבדיקות האלה. הגם אם הן מדויקות, הגם אם הן מדעיות, הגם אם הן מוכחות, אנחנו לא מכניסים שום בדיקות מעבדה לבית המדרש. אז ממילא היא צריכה לחכות 3 חודשי הבחנה. ועד זמן השלישי, היה לנו 40 יום, 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים, שאז ברגע שהרגישה את תנועת העובר בבטן, אז כבר זה נכנס לשלב הבא, הרבה יותר חמור. אומר החוות יאיר, ככל שאתה בשלב יותר מוקדם, יותר קל לצרף צירופים כדי להפיל את הוולד. אצלו בשאלה שלו, השאלה מתי היא באה בדיוק לשאול על הממזר הזה. אם זה בתוך 40 יום, כבר יותר קל. אם זה 3 חודשים ראשונים, יותר מסובך. אם זה אחרי 3 חודשים ראשונים, שכבר הרגישה תנועת הוולד במעיה, זה כבר הרבה יותר חמור, זה כבר ממש רצח, זה כבר חמור ביותר. שמה חוות יאיר מפלפל, וסוף דבר הוא חותם כך. ואף על פי שאנחנו מדמים, היינו עושים דימויים, 40 יום, 3 חודשים, אפשר להקל, סוף סוף זה ממזר, השם לא רוצה אותו בעולם. לא נעשה מעשה להתיר. למה? כי כבר נקלט הזרע. ומי שיסייע לזה, שידע שהוא מסייע לעוברי עבירה, רוצח. לכן כל המתעסק בזה חייב חטאת. עכשיו אני שואל אתכם, הוא לא יתיר בממזר, אז איך אתה רוצה להתיר ביהודיה עם גוי? יהודיה עם גוי, הוולד ממזר? לא. מה אמרנו? קראתי לכם את הרמב״ם, שולחן ערוך וגמרה. שהוולד כשר ככל ישראל. כמו כל ישראל, הילד הזה כשר. אז אם הילד כשר, איך אתה רוצה לבוא ולהתיר להפיל אותו? זה אני מדבר על המקרה באמריקה, תכף אני מדבר על המקרה באונס פה. אבל בכל מקרה, גם באונס שאנס אותה המחבל באותה מסיבה, עדיין הוולד אמור להיות כשר. נכון שלעניות דעתי, גם אם הילד הזה יצא לעולם, הוא יצא רשע, הוא יצא פראי, הוא יצא, כי איך שאתה מבשל את הילד, ככה הילד יוצא. דיברנו על זה הרבה, עשיתי על זה ספר שלם, כתבתי ספר מרכבות קודש. איך שאתה עושה את הילד, ככה הילד יצא, ואם הילד עשו אותו בשנאה, הילד הזה בוודאי שהוא יהיה כשר בישראל, אבל מצד הנשמה שלו הוא יהיה נחות שבנחותים, אולי אפילו מהסטרה אחרא, מהקליפה, כל שכן שאביו גוי. אז מה תעשה כאן? האורח הבא שלנו, רבותיי, רבי יעקב עמדין, חי לפני 250 שנה בגרמניה, היה גאון גדול, היה אחד הרבנים הכי מפורסמים בדורו. מה שפרסם אותו זה הוויכוחים החריפים שלו נגד כולם. הוא התווכח עם כל מי שאפשר להתווכח. היה גאון גדול והיה בעל מחלוקות, מעורב בהרבה מחלוקות קשות, ביניהם הפולמוס הידוע נגד המשיח שקר שבתאי צבי. והיה לו ויכוח מר מאוד עם רבי יונתן אייבשיץ, כי הוא חשד אותו בשבתאות, והוא לא שימש בשום רבנות. הרב יעקב עמדין לא היה רב של שום מקום. מה זה עשה? זה עשה הרבה פלוסים מבחינתו, כי הוא יצא חוצץ על כולם. ביקר את הרבנים שהם רודפי כסף, ביקר את הרבנים שהם רודפי כבוד, ביקר את האנשי ציבור, ביקר את כל מי שהיה צריך לבקר בפוליטיקה, באליטה, כל מי שהיה צריך לקבל על הראש, הוא קיבל על הראש. והוא היה אז הביטוי וחריף מאוד היה עבץ, והוא בשוט שאלת יעבץ חלק א' סימן מ"ג נשאל את אותו שאלה. אשת איש שזנתה והתעברה מהזנות, והילד הזה ממזר, האם מותר לעשות הפלה או לא? הוא מביא את החוות יאיר שהזכרתי, שהחוות יאיר אוסר את זה, והוא חולק על החוות יאיר, והוא כותב בעניין אשתי שזנתה והערה בממזר קרוב בעיניי להתירה להפילו. אז הוא מתיר בממזר. למה? ואף על גב לממזר כשיצא לאוויר העולם דינו ככשר שחייבים על הריגתו. אדם שהלך בה ורצח בן אדם, והוא רצח, הבן אדם שהוא רצח מתברר שהיה ממזר, הוא חייב, אסור לך לרצוח ממזרים. אז אחרי שהוא נולד, אומר היעבץ, לא הייתי מתיר לרצוח אותו, כי אסור לרצוח אותו. אבל בתוך הבטן של אמא שלו, לפי דיני תורה, העולם היום מקולקל, אין דיני תורה, הרבנות, אין לה שום כוח כלום. הכל זה הכל הרבה מאוד סתם. הצגה, פוליטיקה, תפעורה, מעט מאוד הצלה. מעט מאוד. אני לא מאשים את כל הרבנים שמה שיושבים באליטה, כי ידיהם כבולות, הבית משפט מחליט על הכל. הרבנית הראשית, אסתר חיות. היא הרבנית הראשית, יצאה לפנסיה לפני שבועיים, מאחלים לה סיונרה, אבל היא הרבנית הראשית, היא המחליטה מה טהור, מה כשר, מה אסור, מה פסול, אלה והחבר'ה מרעב, אלה שיושבים לך באליטה המשפטית, הם יחליטו למדינה מה כשר, מה אסור. לא למדתם משפט עברי, אתם לא יודעים אפילו להביא תקדימים מהמשפט העברי, אז איך אתה מביא את זה? אתה רואה פסקים של אהרון ברק, הוא מביא לך תקדימים מהמשפט העות'מאני, מביא לך תקדימים מהמשפט הבריטי, מהמשפט העברי הוא לא מביא כלום. הוא גם מודה שהוא לא יודע מהמשפט העברי. אז איך אתם, שאתם נדרשים להחליט החלטות ולחרוץ גורלות בענייני יידישקייט, בענייני יהדות, אתם חושבים את עצמכם שאתם במקום של להכריע? לא, בואו תסבירו לי איפה ההיגיון. עכשיו, יותר מהכל מקומם, המדינה הזאת היא מלאה בפסיפס אנושי. יש לך ספרדים, יש לך אשכנזים, יש לך אתיופים, יש לך כל מיני אנשים. וגם בתוך הדתיים יש חילונים, בתוך הדתיים יש לך המון פסיפס, המון גוונים. יש ליטביש ויש חסידים ויש ספרדים ויש הכל מאוד רבגוני. אם אתה רוצה לייצג אותי בתור שופט, לא ראו שבפאנל של השופטים יהיה נציג מכל מגזר? איך יכול להיות שהפאנל של השופטים יושבים רק אליטה שיושבת ברחביה ורק הם שממנים את החברים שלהם? אז איך זה אמור להציג משהו אובייקטיבי? איך זה אמור להציג אובייקטיביות בפסקים שלכם? תכניסו גם אנשים שהם לא דיאנה, תכניסו גם אנשים מבחוץ. אבל עוד מעט יבוא המשיח, והוא יעשה סדר בפרקליטות, בבית משפט, יעשה סדר שם בכנסת. נגמר. סבלנו כבר, ימי גלותנו 70 שנה די. סבלנו 70 שנה, enough, it's enough. יבוא המשיח, מחליף את כולם. רק מישהו יצייץ אליו, הגמרא אומרת בצדיק ג' סנהדרין, באבל פיו ימית רשע. הצעת אפקטים. נו. רבותיי, כשהעולם היה מתוקן ובית דין היה להם כוח, לפעמים לבית דין יש כוח לקנוס לעני שלא מן הדין, סנהדרין דף ממבב, יבמות דף צדיק, שולחן ערוך בבית יוסף סימן בית בחושן משפט, ראיתי את זה בזוהר פעם אחת, חכו רגע. זוהר חדש צדיק דלת עמוד א', בכל המקורות האלה אתה רואה שלפעמים לבית דין יש כוח לקנוס לעניש שלא מן הדין. היה פעם מישהו קילל את הראש בבית מדרש של הראש, אז הראש התעצבן עליו, אמר אתה תקלל אותי בבית מדרש שלי כי פסקתי על נגדך? לא תגורו מפני איש, אתה חושב שאני מפחד ממך? תפסו אותו, תוציאו לו את הלשון. הוציאו לו את הלשון, והוא כותב שם שגזרתי עליהם לחתוך רוב החלק המדבר. היינו, לקחו את המספריים של הגזם, הוציאו לו את הלשון, טלק! זרקו את זה הלשון. איפה זה כתוב שמי שמקלל את הרב צריך לחתוך לו את הלשון? לא כתוב, אבל קונסים שלא מן הדין. מעשה באחד שרחב על הסוס משבת, רחב על הסוס בשבת איסורו דה רבנן, שמה יכתוב זמורה ויעניק ויעבור על איסור של גוזורע בדף עין ג' עמוד א' מסכת שבת, אבל הוא נחב על הסוס בשבת, הוציאו אותו לבית הסקילה. היה כוח לחכמים לקנוס שלא מן הדין. אני עכשיו לא מדבר על זה, אני מדבר על הדין. העולם קיים, יש סנהדרין, בית המקדש קיים, הכל כתיקונו, ובאים לך עכשיו סנהדרין, יש סנהדרין. תפסו את האשת איש עם שתי איזה, בונה, משה ואהרון, אתם עדים? אנחנו עדים. מה ראיתם את הבחורה הזאת? ראינו אותה הולכת מסתובדדת עם יוסף זוגמירד. הלכה, הסתודדה איתו. הלכה? מה את אומרת? מה אני אגיד לך? הלכתי איתו, מה אני אעשה? הלכתי, היה קשה, הוא חתיך, מה אני יכולה לעשות? הלכתי איתו, לפי דין תורה, מה צריך לעשות לה? זהו, יוצאת להורג, יוצאת להורג, והגמרא אומרת, ואפילו אם היא בהיריון יוצאת להורג. דף זין מסכת ערכים, אישה בהיריון, מוציאים אותה לאורג. למה? אבל מה עשה הבייבי? מה חזל מתרצים? עובר ירח אמו. כל עוד הוא לא יצא לאוויר העולם, זה חלק מהגוף של האמא. כותב היה וצב רכה נגד החבות יאיר שאסר להפיל ממזר. אומר היה וצ, האישה הזאת, הבייבי הזה, זה חלק מהגוף שלה. כל עוד זה לא יצא, אם הבייבי יצא, אין דוחים נפש מפני נפש. אם הבייבי יצא והרקת אותו, גם שהוא ממזר, אתה חייב, כי אסור להרוג אחרי שהוא נולד. אבל כשהוא בתוך הבטן של אמא שלו, והוא עדיין לא יצא לאוויר העולם, אם העולם היה מתוקן, היינו הורגים אותה יחד עם התינוק. אז התינוק הזה חייב מיטה יחד עם אמא שלו. ככה אומר היעבץ. אם זה ככה, היום העולם לא מתוקן. הגאון יעבץ חי לפני 250 שנה. לא היה סנדרין. אז אותה אנחנו לא יכולים להרוג, אבל על כל פנים את התינוק אנחנו יכולים. וככה הגאון יעבץ מתרץ, והגאון יעבץ אומר, ממזר שחייב מיטה, כי אמא שלו חייבת מיטה, אותה אני לא יכול להרוג, כי העולם לא מתוקן. אבל אם העולם היה מתוקן, היינו הורגים אותה עם התינוק, אז את התינוק אנחנו כן יכולים להרוג. אז לפחות נהרוג את התינוק בלי האישה. הבנתם את המהלך של הגאון יעבץ? יופי. לפי זה הוא מתיר להרוג ממזר. אבל מה יהיה הדין במקרה שנשאלתי באמריקה, באותה בחורה שהלכה יהודיה רווקה, שהלכה עם גוי, הגאון יעבץ, יתיר להפיל את הילד הזה או לא? כן או לא? לא. למה לא? כי הוא לא חייב מיטה עם אמא שלו. אמא שלו לא חייבת מיטה, היא לא אשת איש, הילד לא ממזר. אז ממילא, עכשיו עוד פעם חזרנו למקרה שלנו של האונס על ידי המחבל. אם זה ככה, הילד הזה הוא לא ממזר. היא לא אשת איש הבחורה שנשאלה בסוגיה שלנו. אז איך נתיר לה להפיל את הילד כשלפי ההלכה הילד הזה הוא יהודי? נכון שהוא בא באונס, הוא בא בקטסטרופה, הוא בא בטרגדיה, יום ונורא, אבל הילד הוא יהודי. ולא מצאנו שום פוסק, לא הגאון יעבץ ולא החבות יאיר, וכל מי שעסק בסוגיה הזאת של הפלה מביא את המחלוקת בין החבות יאיר ליעבץ. אבל גם מה שהתיר היעבץ זה רק באשת איש שזנתה, היינו בממזר. אבל באדם שהוא לא ממזר, גם הגאון יעבץ לא מתיר להפיל את הילד. אז מה נעשה בדידון שלנו? שוט רב פעלים עליו השלום רבנו יוסף חיים חלק א' אבן העזר סימן ד', הוא נשאל על אשת איש שזינתה ומבקשת להפיל, ואומר הרב בן איש חי, דבר זה אני לא רוצה להשיב, אני מפחד, דיני נפשות, לא רוצה להיכנס לזה. בדרך הוראה, לא רוצה לאסור ולא רוצה להתיר, אבל אני אעתיק לכם מה שמצאתי מהאחרונים. והוא מביא את היעבץ והוא מביא את הגאון, חבות יאיר, והוא לא מחווה דעתו בכלל. לא עזר לנו הרבה הרב פעלים הזה. הרב שמואל ווזנר עליו השלום היה נולד לפני כ-100 שנה בערך בווינה באוסטריה. היה גאון גדול, למד בישיבת חכמי לובלין, והיה מקורב לראש הישיבה רב מאיר שפיר. עלה לארץ והחזון איש כל כך אהב את הרב ווזנר. אני לא יודע אם ראיתם תמונה של הרב ווזנר פעם, איזה אור יש לו בפנים, איזה זיכוך, איזה מתיקות. זה אי אפשר לראות את זה בהרבה. כשאתה רואה את הפנים הנקיות שלו, אתה רואה שהוא לא היה מעורבב בפוליטיקה, הוא לא היה מעורבב בכסף, הוא לא היה מעורבב בתחכים, במינויים, בשמור לי ושמור אין אצלו. נקי הוא היה, נקי מאוד. רואים את זה על הפנים שלו גם. והחזון איש כל כך אהב אותו, הוא המליץ לחבר הבוחרים שיקחו את הרב שמואל ווזנר, שהוא יהיה רב שכונת זיכרון מאיר בבני ברק. על מי נקראת שכונת זיכרון מאיר? על שם הרב של הרב ווזנר, רבי מאיר שפירו. אז הוא זכה להיות הרבה שנים הרב של אותה שכונה שנקראת על שם רבו הגדול באוסטריה, והוא הקים ישיבת חכמי לובלין שבראשה הוא עמד עד סוף ימיו. מה שפרסם אותו זה הספר שלו שוט שבט הלוי. שוט שבט הלוי חלק אי סימן קוף צדיקי, הוא נשאל בת ישראל שהתעברה מגוי ורוצה להפיל, לא ממזר, כמו המקרה שאני נשאלתי באמריקה. אני קורא מה הוא פסק, לא מצאתי טעם להתיר. למה שאני אתיר? הילד יהודי. הוא הביא את המחלוקת הידועה בין החבות לעירי הווץ, מה שדיברנו, וחתם, אם היה מניעת ההפלה גורם שלא תשוב לעמה ולאלוהיה, אם יש סכנה שהיא תתנצר, אם יש סכנה שהיא תאבד את הזהות הלאומית והיהודית שלה, ואם, עוד הייתי מעיין, ככה הוא כותב, לא הייתי מתיר, אבל הייתי מעיין, וכל שכן ב-40 יום ראשונים. למה 40 יום ראשונים? מה מיוחד? מה אמרנו? מים באלמה, מים באלמה. קודם כל, מה למדנו מהתשובה שלו, מההסתייגות בסוף? שכשיש חשש שהיא תתנצר או שהיא תתרחק מהעם שלה, יש עוד מקום לפלפל בזה. וכל שכן ב-40 יום ראשונים. אני מוסיף על הדברים האלה, יש לשקול את המצב הנפשי של הבחורה גם. בונה, בחורה בהיריון ממחבל שאנס אותה. מה אתה תגיד לה, שהילד יהודי אז תשארי עם הילד הזה, תגדלי אותו? לא, בוא אני עכשיו, עזבו רגע עכשיו פלפולים. בפשט, הילד יהודי. אז איך תמצא היתר להפיל? אבל עזבו רגע את הפלפולים, עזבו את כל זה. חייב להיות גם גלט. זה חייב להיות מהלב. איך אתה תבוא תגיד לה, תגדלי את הילד הזה? היא לא תסתכל על הילד הזה, היא תסנה אותו כל החיים. זה פרי באושים שלעולם יזכיר לה את האונס. אז מה אתה רוצה? לכן אני חושב שצריך להפעיל כאן גם שיקול הגיוני. במצב הנפשי שהיא נמצאת בו כרגע, היא אפילו לא התקשרה אליי לשאול אותי את השאלה הזאת. אח שלה התקשר. שאלתי אותה מה המצב שלה. האח אומר, היא לא מדברת, היא לא מתקשרת עם הסביבה בכלל, מרוב שהיא באלם, היא לא יודעת מה עובר עליה. היא טראומה, גם המנובל הרביץ לה כשהוא עשה את זה. מה אתה חושב? שהוא אמר לה, סליחה, את יכולה בבקשה להוריד כאן, את יכולה בבקשה. מנובל. הרביץ לה, בפראות. אז מה אתה רוצה? שלעולם היא תזכור את הדבר הזה? המצב הנפשי שלה אגום. אני גם לא מזכיר את המצב הבריאותי שלה. כי אם גם, זה עוד שיקול להוסיף כאן סכנת האם בשעה שהיא רוצה לעשות הפלה. למה היא רוצה לעשות הפלה? זה עוד שיקול. אבל אני לא מכניס את המצב הבריאותי כאן. והיה לי שאלה כזאת עכשיו מהמקרה של המסיבה הזאת, היה לי שאלה, הנה ארון קודש, אני לא ממציא, היה לי שאלה שבחור, אחד מהם אנס בחורה וגם ירה בה אחרי שאנס אותה, והיא עדיין נשארה בחיים, והיא בבית חולים פה בעין כרם בירושלים, עדיין נשארה בחיים אחרי שאנס אותה וירה בה, מנובל, אנסת אותה, תאנוס אותה, תלך. אפילו באשת יפה תואר התורה אומרת, התאמרת בה, ביזית אותה, תשלח אותה. מה נעשה? תראה איפה אנחנו נמצאים, באיזה דור. באיזה דור. והראשונים אשמים, אשמים אנחנו. זה קודם כל, כל אחד יחזור בתשובה. ואחר כך, זה כל הצמרת הזאת שהתגעתה וצהל, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו ננצח, וסיסמאות. בוא נאמר, אנחנו כבר ילדים בני שנה, מה זה הסיסמאות האלה, אנחנו ננצח? למה אתם עשיתם משהו? השם ינצח, השם יש מלחמה, בעזרת השם תגידו. לא רוצים להזכיר את השם שמיים, מרגישים שזה הם. בושה וחרפה. תראו איזה שאלות אנחנו נעצים להתמודד כאן. אני אומר לכם, אתה שומע שאלות, אתה אומר, בוא נעולמים, לאן הגענו, לאיזה דור הגענו? חשבתי, חזרנו לאושוויץ וטרבלינקה. אתה לא מאמין לאן הגענו. פעם אחת מישהו בא לרב ווזנר, נשאל על דילול עוברין. שמעתם על הדבר הזה? אישה ואיש לא מצליחים להביא ילדים. מה שעושים, עושים הפריות. עשיתי על זה שיעור לא מזמן ביזדים, נקרא אם פונדקאית. תשמעו את השיעור, לא נכנסתי על דילול עוברין. אבל צריך לעסוק בסוגיה הזאת כי היא מרתקת. ואז הרופא, מה שעושים, לוקחים את הזרע של האיש, מחממים אותו, כנראה שהוא לא איכותי מספיק. ואז מה שעושים, מזריקים אותו לביצית בהפריה חוץ גופית, נתפס, ואז מכניסים את זה לתוך האימא, והיא מתאברת ויולדת. זה הרעיון. עכשיו, מה שעושים הרופאים, הם מכניסים יותר מזרע אחד. גם אם הם היו רוצים, הם לא יכולים להכניס זרע אחד בדיוק לקחת. אז הם לוקחים כמה, על הצד שכמה היא תפיל, ומה שייצא, ברוך השם, יצא. ולכן בדרך כלל, בהפריות חוץ גופיות כאלה, יש לך יותר מבלד אחד. זה שלישייה, זה רביעייה. לפעמים נתפסו שישייה, שישה בקרס אחד. כמו במצרים. עכשיו, אישה היום לא מסוגלת. זה לא מנשים האז ג'דאיות היו יכולות להלדת שישה בקרס אחד. היום היא בהיריון עם אחד. יעני, לא יכולה, היה כואב לי, יעני, בקונה שסנני. בית חונים, את רוצה שנזמין לך דוקטור או רופא, אחות? אז אני לא צוחק, כי הריון זה באמת קטסטרופה לגוף. זה הורס את האישה לחלוטין. אין אישה יולדת עד שיורדת לשערי מוות. מה שהגולגולת שלה הייתה מתפצחת אם היא הייתה יודע מה זה, זה כאבים של הלידה. אבל היא כאבים, היא מצטערת מזה מאוד. רבותיי, בשאלה שלנו, היה שם איזה חמישה עוברין בתוך הביצית, ועכשיו הם מתחילים להתפתח. הרופא אמר שאם ישאירו את כל העוברים האלה בגוף שלה, כל החמישה ימותו. ולכן אין ברירה, צריך להוריד. לא ידעו לדלל, לא ידעו את מי לדלל, הלכו לרב ווזנר עם הצילום, ואמרו לו, בוא הרב, תגיד לנו את מי לדלל. אנחנו לא יודעים, יש פה בן, בת, בת, זה בן, זה פימל, זה מל. אז הרב ווזנר אמר, אין ברירה, כמה אתם צריכים לדלל? הרופא אמר, 2 זה המקסימום, המינימום שצריך לדלל. הוא אמר, 2, אז תורידו אותו ואותו. הורידו. הורידו לה את זה, וילדה שלישייה, הכל טוב. לפני שילדה שלישייה, אחרי ההורדה שהורידו לה, דיללו לה את זה, באו שתי דמויות לרב ווזנר בחלום. והוא מסיפר את הסיפור הזה. ושתי הדמויות האלה באו לו בחלום, ואמרו לו, אתה יודע, כועסות עליו. כמו צללים כאלה, הם לא ראה פרצופים, אבל צללים כאלה, דמויות, כמו בתיקים באפלה. אז עכשיו הוא ראה את הדמויות האלה, ואמרו לו, אתה יודע מי אנחנו? אמרו לו, אמר, אני לא ראיתי אתכם אף פעם, אני לא מכיר אתכם. אמרו, אנחנו הנשמות שאתה בגללך, בגלל ההחלטה שלך, הפילו אותנו. ואנחנו כועסים עליך ותובעים אותך לבית דין של מעלה. אז הרב ווזנר, הוא לא איבד את העשתונות שלו, גם בחלום הוא היה רגוע. אז הוא אמר להם, אני לא מפחד ממכם, ואתם יכולים לתבוע מה שאתם רוצים, כי ברגע שבית דין של מטה החליטו, אז בית דין של מעלה מסכימים. ולכו תתבעו אותי עכשיו בדין, ואם הם לא מסכימים, תחזרו אליי. יותר לא חזרו אליו. זהו. אז אתה רואה שיש נשמות, זה הכל מהלכים רבותיי. בסוגיה שלנו דרך אגב, נשאלתי, כשהייתי במיימי, נשאלתי ביהודי שעיבר גויה, והוא רוצה לקחת אותה לעשות טפלה, זה יותר קל? מה אתם אומרים? הילד הזה גוי או יהודי? גוי. אז זה קל להרוג גוי? לכאורה, קודם כל הוא מכשיל אותו. לגוי, גוי נהרג על עוברין. בדף נון זין במסכת סנהדרין, וגם הרמב"ם הלכות מלכים פרק ט' הלכה ד', בן נוח שהרג את הנפש, אפילו עובר במעי אמו, נהרג עליו. אז איך אתה לוקח אותה לעשות הפלה, אם זה שעשה הפלה חייב מיתה? אתה מכשיל אותו. מה שאין כן בישראל, אז גוי שהפיל את העובר חייב מיתה, ובדעבב במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת, מניין שלא יושיט עבר מן החי לבן נוח, וכוס של יין מנזיר לנזיר, תלמוד לומר, לפני עבר לא תיתן מכשול, אז אתה מכשיל את הגוי באיסור שאסור לו לעשות את זה. אז מה תגיד? טוב, אז שיהודי יעשה את ההפלה. גם כן לא פשוט הדבר הזה. הערכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ד' אבן העזר סימן למדבב, שם הערכתי בעניין תרי אברי דנערה ולפני עיוור לא תיתן מכשול בגוי, ואחר כך מצאתי בשערי כנסת הגדולה לרב חיים בן בנישתי, הגאות הטור יורד, יעקוף נון ד' הוא כותב כך, לעניין נעסוק עם הפיה עם גויה שתפיל את העובר, שאלתי את מורי ורבי, והשיב שאסור, איסור עיבוד נפש הוא, עוד הפעם, בתשובותיו, והשיב, דמשום איסור עיבוד נפש, אין איסור בדבר. למה? כי הוא גוי, הוא לא יהודי. אמנם, הוסיף לי, דאסור משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שגם הם מוזרים על הנפלים. אם לא שיש שם עוד רופאים, אז הוא לא קי בדרי אברי דנערה, ולהסביר לכם את הסוגיה של תרי אברי דנערה, ייקח לי פה 10 דקות, ואני לא מעוניין להמשיך את זה, ולכן כדאי לפתוח את זה שמה, אבל בשוט ישיב יצחק חלק בית סימן מם, הוא יתיר לישראלי לקחת את הגויה שמעוברת ממנו לטיפול להפלת הוולד, אם הוא בתוך 40 יום ראשונים, ובפרט אם אותו יהודי ידרדר מיהדות טוב ומצבו הנפשי יידרדר. תשאל את היהודי הזה, בוא נע, יוסי, מצבך הנפשי יידרדר אם תראה בהיריון ותלד את הילד הזה? כן, יידרדר, בטח יידרדר. אז אם יידרדר, וזה בתוך ה-40 יום ראשונים, אז קח אותה לרופא. רבותיי, מה שלמדנו בכל הסוגיה הזאת של הפלה, אי אפשר לבוא מהשיעור הזה שמישהו לא יוציא שום הלכה. כי אין לך אלא מה שבפרט. במי מדובר, אם במזיד, אם בשוגג, אם מדובר בתוך 40 יום ושלושה חודשים, אם היה זזה של הוולד, אם היה אי אפשר לבוא ולתת הלכה גורפת בסוגיה הזו. מה אני פסקתי לאותו אחד שאח שלה התקשר אליי ואמר לי שאחותו נאנסה והיא בהיריון מהמחבל? פשיטה שתעשה הפלה. פשיטה שתעשה הפלה. ולמה? דבר ראשון, אנחנו עסוקים ב-40 יום, בתוך ה-40 יום, אז ממילא זה מאיה באלמה. דבר שני, אין ישראל נהרגים על הריגת עוברין כמו גוי, כמו שהזכרתי. דבר שלישי, מדובר פה על אונס גמור, הוא אנס אותה, והילד הזה יהיה פרי באושים לכל החיים שלה. היא תצטרך לסבול אותו, היא לא תרצה לראות את הילד, וזה לא הטעם להיתר, אבל לפחות זה סניף להיתר. טעם הרביעי, הבחורה לא שפויה כבר. אתה רוצה עוד להוסיף לה, מה אתה רוצה? היא לא מספיק הטראומה שהיא עברה, אתה רוצה גם את זה? מה אתה רוצה? עוד טראומה, לא מספיק, המכות שהיא קיבלה, האונס שהיא עברה, מה אתה רוצה, לגמור אותה לגמרי? היא לא שפויה, והיא גם רווקה. אתה רוצה שמהיום היא תהיה עם ילד? עוד הפעם, זה לא היתר, אבל אלה צירופים שאתה חייב לצרף אותם לתוך הפסק הזה. אבל לא שמחתי על עצמי והתקשרתי לרב אשר וייס ושאלתי אותו מה הוא חושב על הסוגיה, והוא אמר לי, רב מאיר, אתה צודק, פשיטה שתעשה הפלה הבחורה הזאת. אז מה אני אגיד לכם, שאלה טראומטית מזעזעת, אבל יש הרבה יותר מזעזעות מזה, לצערי הרב. והשאלות שמשחרות לפתח שלנו והרבנים נאלצים לתת מענה לשאלות כאלה, הן פשוט קטסטרופליות, איומות, וכולנו צריכים באמת לחזור בתשובה ולדעת שבשלי השר הגדול הזה. הגמרא אומרת בדף קופי מסכת שבת, אחד מבני החבורה מת, כל החבורה ידאגו. למה? כי כולם הם אחד. אנחנו, לא אחד מבני החבורה מת, 1,500 מבני החבורה מתו, ועוד מי יודע כמה אלפים נכנסו לטראומות, איבדו את ההורים. אתם יודעים שיש לך איזה 40 ילדים שאין להם אבא ואמא, את שתיהם רצחו. את שתיהם רצחו, את האבא ואת האמא. וילדים, המחבל רצח את האבא, רצח את האמא, והילד ראה בעיניים שלו שרצחו את אבא ואמא, והוא אומר למחבל, תהרוג אותי גם. והמחבל לא הרג אותו, לא בגלל שהמחבל רחום וחנון, בדיוק הפוך. תחיה עם זה כל החיים שלך עכשיו. מה תעשה עם זה? ועם אלה, וזה רק תמצית. אם זה היה כמו שהם תכננו לבוא מכל החזיתות עלינו, מי יודע איזה קטסטרופה הייתה פה. לא יודע אם היום היה פה שיעור בכלל. לא יודע אם היינו פה היום. אם היה איראן וחיזבאללה והערבים מתוכנו והחמאס, כולם באים מכל החזיתות, לא יודע איך היינו מוצאים את ידינו ורגלינו פה עוד. זה עוד היה ברחמים. כל החרון נפה היום הזה עוד היה ברחמים. אבל תראה עם איזה שאלות נאלצים להתמודד. ויש שאלות איומות, איומות. עכשיו לך תתיר עגונות. לך תתיר, אתה לא יודע מה, איזה שאלות יש בכלל. אז מה נעשה? הדבר היחיד שאנחנו צריכים להתחזק זה תורה, זה מעשים טובים, דף צדיק חץ סנדרין. מה יעשה אדם וינצל ממלחמת גוג ומגוג? יעסוק בתורה וגמילות חסדים. נלמד שיעורי תורה, נבוא לשמוע שיעורי תורה, נבוא לקבל חיזוקים, נתחזק בצדקה, נתחזק באהבת ישראל, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא אצל אהרון בחוץ, מקווה שתהנו מהספרים האלה ותחזקו אתכם. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן.